אמיתי שלא ניתן לו למשה בסיני. עכשיו אומר הזוהר הקדוש, כל הסודות שיש שם רבי שמעון בר יוחאי גילה, ומה שיש לנו מהזוהר זה אחד מיני אלף מה שכתב רבי שמעון. למה? הזוהר מלא חסרות. אתה רואה הרבה פעמים ביחנו החסרות, יש שם קטע כאן חסר, עוד קטע כאן חסר, והזוהר הזה הוא אחד מ-24 חיבורים שחיבר רבי שמעון. הוא גילה, סליחה, 22, כנגד 22 אותיות התורה, וזה רק האות השביעית, זה כזה שמו זוהר. יש מתחיל, יש א', יש ב', יש ג', ד', ה', ו', ח', ט', עתם. אז צייר לך כל זה, משה רבנו ודאי ידע. איך תדע המשניות? היה לו לאברהם אבינו 700 פרקים, רק מסכת עבודה זרה. מה אומרת יהודה בן תמה, היה שונה, 700 סדרי משנה, לנו יש 6 סדרים. יהודה בן תמה היה דורש 700 סדרי משנה, וכולם יש להם סודות, שהם פירושים עמוקים מאוד, וחווה היא מניעה בארוכה מארץ מידה. משה רבנו היה יודע כל הסודות ודאי, אלא כשהיה דורש בהמון, זאת אומרת שהיה מדבר לפני 600 אלף מישראל, לא מדבר אליו בפשט. ומי שמבין בסודות, מבין גם את הרמז מה הוא מתכוון בתוך הסוד של הדבר. שהיה מדבר לפני אהרון הכהן, או 70 זקנים, או לפני נדב ואביהו, או שאר החכמים שהיה לו, שהם בעלי מדרגה וידע, אז היה מדבר איתם גם סודות בגילוי. אבל כל הסודות, משה רבנו, רמז אותם בסתר. אז זה סודות של התורה שהם בסתר. אז אם כן, הזוהר הקדוש ודאי נגלה לו למשה רבנו, אלא שהוא לא גילה אותם בפירוש, אמר אותם בצורה של רמז, צורה של רמז. וכן יוצא איפה שזה נחזור לענייננו, כן התורה הקדושה באה להזהיר שעיקר השכר של האדם זה לא פה, עיקר השכר של האדם זה בעולם הבא, פה יש לו רק לפעמים פירות או סיבות אחרות, כמו שכותב הרמב״ם, להקדמתו לפירוש המשניות, על הפסוק אשר לא יישא פנים ולא ייקח שוחד, הקדוש ברוך הוא לא נושא פנים. מה פירושו נושא פנים? מסך לתת לו שוחד או שהוא יעדיף מישהו על פני מישהו אחר. אומר אל תחשוב, כך כותב הרמב״ם, שאם אתה צדיק ולמדת תורה כל היום, מעשית מצוות ומעשים טובים, עכשיו מותר לך ללכת בלילה לעשות איזו עבירה אחת קטנה, ותגיד הקדוש ברוך הוא יוותר לי, כי אני היום למדתי כל היום תורה, למדתי מסכת שלמה. לא, לא יישא פנים. הקדוש ברוך הוא לא נושא פנים לצדיקים, אלא מעניש אותם גם על עבירות קלות שעשו. ולא ייקח שוחד, שלא יחשוב האדם שהוא עכשיו עשה איזה מצווה ויעשה אותה כנגדה, יעשה איזה עבירה, על חשבון זה מותר לו לעשות עבירה. או מצווה הבאה בעבירה, זה יותר חמור. מצווה הבאה בעבירה, גון שעשה גזל, והולך אחר כך ומברך על זה. זה נקרא מצווה הבאה בעבירה. זה הטעם, אומר שלכן הצדיקים היו מכניעים את יצרם על ידי שהיו מנעים מעצמם כל מיני מאכלים, מעדנים, או כל מיני דברים, חוץ משבתות, ימים טובים, שזה משהו אחר. אבל, עליו אחי, למה? חששו. אולי עשו איזה עבון, אולי עשו איזה דבר. מתראה, איוב. איוב היה צדיק, הפסוק מעיד עליו. מי חיבר ספר איוב? משה רבנו. איש היה בארץ עוץ, איוב שמו, והיה איש ארותם וישר. יראה אלוהים ושר מרע. יראה אלוהים ושר מרע. ומה היה עושה איוב? היו לו 7 בנים, וכל יום אחד מהבנים היה באיזה בית, בבית שלו, עושה סעודה לכל האחים. כל אחד ביום אחד מהשבוע. אחד של יום ראשון, אחד של יום שני. והיו מזמינים את החברים שלהם והקרובים שלהם, ויושבים ואוכלים ושותים. זה נקרא סעודות הרשות, נורא והיום. שכתוב בספרים. שאוכל מסעודות הרשות, מוכרח כך מביא הרפא ליועץ בספרו חסד האלפים. שהאדם שנהנה בימי החול מסעודות הרשות, מה סעודות הרשות? זה לא סעודה של איסור, סתם. מפגש חברים או המשפחה מתכנסת. אין דבר כזה. אין דבר כזה. סתם מתכנסים. אין שום מצווה. הרי אפילו ראית בשולחן ערוך מובא בחנוכה, שהסעודות שנוהגים לעשות בהן נקראות סעודות הרשות, כלומר זה צריך כפרה. אומר הרב פלא יועץ, מוכרח, 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 אם זה לא סעודת מצווה, שמיד יצר הרע יבוא שמה, יחתי אותם, ואל תשכח מה שאמרו רבותינו, שעת אכילה, שעת מלחמה. זאת אומרת, בכל סעודה מיד מגיע יצר הרע, ומתחיל לעשות לאדם הכל לקלקל לו את הסעודה. אז אם יש אדם מגיע במשך היום, ביום הוא צריך לאכול ארוחת בוקר, אוכל ארוחת ערב, אוכל ארוחת צהריים, זה ההרגל שלו, כדי לצורך גופו זה דבר אחר, זה כן, זה לצורכו. אבל שהוא אוכל סעודות גדולות, או כל מיני ארוחות, או פתאום אין שום סיבה למסיבה, ועושה איזה מסיבה, או שמזמין רעים ואהובים, יושבים ואוכלים ושותים, אומר מוכרח שיצר הרע יבוא, או יחתי אותם, או יפיל אותם באיזה דבר. וזה נקרא סעודות הרשות. אחרי הצדיקים היו נזהרים שלא יבואו לידי חטא. מה עשה איוב? היה מקריב כל יום קורבנות מספר כולם. היה יודע כמה בנים יש לו, כמה קלות, הבנים היו נשואים. וכמה ילדים יש לבנים שהם משתתפים כולם באותה סעודה, על כל אחד מקריב קורבן. והפסוק אומר למה? כי אמר איוב, אולי חטאו בניי. למה מתוך אוכל ושתייה? מגיע יצר הרע, והוא מחטיא את האדם. כי אמר איוב, אולי חטאו בניי. אומר הרמב״ם, צדיק שעשה עבירה קלה אפילו נענש. שהכל לפי החשבון. אין דבר כזה שדבר, שאיזה דבר יהיה, בשמיים יוותרו, או יעבירו, או יקחו שוחד זה כנגד זה. לכן צריך האדם להיזהר. מה נפקא מינה כל זה? הרמב״ן בתורת האדם יש לו שער שנקרא שער שלם, שער הגמול. שם הוא מדבר בעייני שכר ועייני עונש. אומר הרמב״ן, תדע שכמה שאדם יכפר פה וילך לשם נקי, עדיף. מפני שהעונש כאן הוא עונש זמני. נגיד אדם קיבל איזה עונש לא עליכם בממון או חלילה בגוף, או באיזה איסורים שלא יבוא ולא יהיה, זה צער שחולף. יש דברים גם שהזמן מרפא אותם, הזמן הוא הרופא הגדול, אבל אם חס ושלום לא נפרעו ממנו והלך מפה בשקט, זה מצבו מאוד קשה, כי שם הוא יקבל עונש, והעונש של שם הוא עונש נצחי. זה לא זמני. לכן, אומר, יזהר האדם, שידע, אפילו יש לו רוב עבירות, לא רוב זכויות, והוא נקרא רשע, מי שיש לו רוב עבירות, שהוא נקרא רשע. אבל בכל זאת, אין דבר העומד בפני התשובה, מאותו כאן בעולם הזה, מה שיוכל לתקן ולשוב בתשובה, אין כמו זה. מביא הרמב"ן, כמו שידוע, שיש שכר ועונש, זה אחד מהעיקרים של האמונה. הוא אומר, גם עכשיו, וגם בזמן התחייה, אומר ביום מותו של האדם לא עליכם, זה יום השכר והעונש הנצחי. ועל זה תקנו לנו להתפלל ביום הכיפורים, שאנחנו אומרים בעוד זין, זיכרון יום המיטה לא עלינו על נפשנו, על עצמנו. אז הוא היום הזה, יום צרה ותוכחה, יום אשר אין לו פדיום, יום נורא והיום. זה אותו יום שהאדם נפטר מהעולם, אז מביאים לו את כל המעשים שעשה, כתב הרמב"ן שם בשער הגמול, הוא חותם על כולם, שנאמר ביד כל אדם יחתום, ודנים אותו בדין של מעלה, והוא עונה יפה דנתוני, יפה דנתם אותי. הוא מודה על הכל. ואז שולחים אותו לעונש, אחרי שמכפר, כמה זמן שמכפר, אחרי שזה מקבל את השכר על המצוות, אם יש לו. וגם השם ירחם. הוא אומר, זה דין אחד, דין שני יש בתחייה. תחיית המתים, שמה זה דין יותר קשה. אחרי, תראו בספרים, מובא שאם אדם הולך לקבר הוריו, לבקר אותם, שני דברים צריך לזכור. יש דבר אחד, שכל פעם שהולך לבקר, יבקש מהם מחילה שצער אותם בחייו. כי אין אדם שלא צער את אבא שלו ואמא שלו. זה כל הפוסקים אומרים, לא יכול להיות אדם בעולם להגיד, אני לא עברתי על כיבוד אביי. להגיד לכם את האמת, היום זה נורא והיום. לפעמים אתה רואה את זה בתוך הציבור שלנו. בשבוע שעבר נכנסתי באיזה, לא משנה באיזה בניין, בניין של אנשים חרדים, כולם חרדים. אני שומע מלמעלה איזה אמא, קורא לילדה, ואומרת לה איזה משהו, והילדה צועקת בקולי קולות, לא רוצה. והאמא המשיכה בצורה הכי טבעית, המשיכה לדבר. תדעו שנהיינו כמו הגויים. נהיינו כמו הגויים. הורים ששותקים ונותנים לילדים שלהם לעבור על עשרת הדיברות, אלה לא נקראים הורים. מתי היה דבר כזה שילד אומר, ילד או ילדה, לא משנה מי, אומר לאבא או לאמא, לא. הוא עובר עליו מהתורה. ואנחנו שותקים. תראו איזה מצב נורא הגענו. ולפי התגובה, מה שזה דבר מצוי, מה אתה בכלל נבהל, ממה אתה מזדעזע. והאמא נחסה בשוויון נפש, היא צעקה לאמא שלה, והיא צעקה, היא רוצפה לצעוק בחוץ, לא רוצה. זה איזה חינוך זה. מה אתה מחנך ילדים כאלה? לקרוא קריאת שמע, לשמור שבת, כבד את אביך זה יותר חמור. או שזה כמו שבת נגיד. שניהם בעשרת הדיברות. זה לא פשוט. היום אנחנו נהיינו סלחנים, לפעמים דברים כאלה, או כבוד חכמים. לפעמים מבזים חכמים, מצערים חכמים, לא יודעים שזה חמור מאוד. או אבאים, אוי ואבוי, מי יכול לצאת ראש מזה? קבל את אביך ואת אמך, מי שלא לא נזהר בזה, אוי ואבוי. וספר חרדים כותב שאם אדם מבזה את הוריו בליבו, על זה ידבו כל הדובים. זאת אומרת, על האיש הזה צריך לבכות בכי גדול, על העונש הנורא שעתיד להיות לו. אם נערה הריהם בליבו. כל שכן, אם חס ושלום גם יתחצף להם. זה מאוד חמור. פעם היה העולם, תראה לך שהיה פעם, עד לפני, אפילו סתם אנשים בעלי בתים, לא בית של חכמים. היה נכנס אבא הביתה, כולם עוברים לדום. האמא הייתה שותקת. לא מדברת מילה. היה כבוד, ואז ככה רחשו כבוד להורים. אז הילדים, היה להם בושה, היה להם פחד, היה להם אימה. זה, סליחה, אין מספיק הסברה בתלמודי תורה, בבתי הספר, להסביר להם מה זה, עם דוגמאות. לא העיקר לדקלם, כבד את אביך ואת אמך. או לכתוב איזה ספר סיפורים עם נקודות וציורים, זה שטויות ועברים. תביא להם דוגמאות מהחיים. הדבר כזה אסור לעבור לסדר היום, זה חמור מאוד. זה, כאן אדם ילמד כמה צריך זהירות, כמה צריך איזה, אז זה דבר אחד שצריך לבקש מחילה כל פעם שהולך על קברם, שעשה דבר שלא כרצונם. יש מעשה נורא עם הרשש, רשש השבוע, הפטירה שלו. רבנו שלום שרעבי, בנו, הרב חזקיהו, והוא זכה, ראה שלושה דורות תלמידי חכמים. הוא היה תמיד חכם גדול, למד תורה בעצנע או במסירות נפש, ויותו עוד בסנעה. הוא יליד סנעה שבתימן. היה בחור צעיר, יפה תואר, יפה מראה. והיה אוכל, מוכר כל מיני מיני סתקית וכל מיני חפצים. והייתה איזה גויה אחת מרשעת שמה, שהיא רצתה לצבוע אותו לדבר העבירה, פיתתה אותו להיכנס לחצר, והוא לא שם לב, בתמימות, הוא רגיל, חצר, שמע כמה דיירים, זה היה חצר פרטית. ונעלה עליו את הדלת, טבעה אותו לדבר העבירה, אמר לה שהוא צריך את הבגדים שלו קצת לא נעימים, הוא רוצה להחליף. אז אמרה לו לעלות למעלה, עלה למעלה ועלה לגג, מגובה 3 קומות. קפץ משם ובדרך לא דרך ניצל ונדר נדר שהוא עלה לגג. אמר לבנו של עולם, אם אתה מציל אותי מהאישה הזאת, אני נודר שאני עולה לארץ ישראל. ומה זה נודר לארץ ישראל? לא הולך הביתה לקחת החפצים או מה, ישר מפה, ישר לארץ ישראל. אני עושה דבר כזה. בלי דרכון, בלי ויזה, בלי כסף בכיס, שום דבר, אין חשבונות. ואז ככה היה, ניצל, יצא בדרך לא דרך משם, והלך, הגיע לנמל, משם הזכיר את עצמו לפועל, נסע, הגיע לעיר בצרה שבעיראק, מהעיר בצרה הלך עד בגדד. רבנו יוסף חיים כותב בספרו בני הידע שהוא היה אצלנו בעירנו בגדד. הוא ישב שם איזה חודש ימים. ועד שהגיע שיירה שנוסעת לדמשק, נסע מבגדד לדמשק. דמשק הזכיר את עצמו שם בדרך ולהיות עוזר של זה שתופס את הגמלים, להאכיל אותם ולטפל בהם, שיהיה לו כסף של הנסיעה, אחרת לא לקחו אותו הנסיעה. משם מדמשק בא לארץ ישראל. איך תדע כמה הפתקאות עברו עליו, אולי לקח לו שנה בדרך. והכל ברגל, או דרך אורחות גמלים וחמורים וכולי, הגיע לירושלים והזכיר את עצמו שם לשמש של בית הכנסת בית אל, נעשה הרב גדליה חיון, ראש רבני בית אל, והוא היה משמש אותו. ואחר כך, עד שנודע שהוא גדול בתורה, בפטירתו של רב גדליה חיון, ציווה שהוא יהיה החכם שלהם, והוא נעשה ראש המקובלים של בית אל. אחריו, בנו, הרב חזקיהו יצחק, היה חותם חי בשמש. שמש זה היה סיסמה של הרשש. שמש ראשי תיבות, שלום מזרחי שרעבי. היה חותם תמיד שמש. עד היום יש לנו ספר עץ חיים עם הגהות שלו, מלא הגהות שלו. עץ חיים יש בו 50 שערים. כל שער כמה פרקים. יש שער עם 4 פרקים, יש עם 10 פרקים, יש שער עם 15 פרקים. כל קבלה, סודות עמוקים, עמוקים בזה. עומק נורא והיום. והוא כתב על כל זה הגהות, מחוץ לעוד חיבורים שחיבר. חיבר ספר נהר שלום, השמו, הוא שמו שלום. והקדמה, הקדמת רחובות הנהר. כל ענייני הבריאה והאמונה בקדוש ברוך הוא. וכל הכללים של תורת הקבלה, הכל ריכז בתוך הקדמת רחובות הנהר. עד שהמקובלים שמזכירים את ההקדמה ברעד, רואים הקדמתו הנפלאה. זאת אומרת, אף יצור בעולם לא יכל לחבר חיבור כזה ענק, רק ההקדמה של החיבור, הקדמת רחובות הנהר. אז הוא, עליו השלום, לרשש, היה לו תלמידים, תלמידים שלו גדולי עולם. שם היה רבי חיים דלה רוזה, מקובל שבמקובלים. שם היה איתו רבי יום טוב ארגזי, גאון שבגאונים, כל העולם רעש מפניו. באשכנז היו רועדים, עד היום. הישיבות לומדים חיבוריו של מהרית אלגזי, פיו, זה משהו מדהים. הוא בנו של השלמי ציבור. והשלישי האחרון, הצעיר שבחבורה, הרב חידה עליו השלום. הרב חידה בתור אברך צעיר מאוד, עכשיו למד אצלו. וזה כמה שנים אחדות, בודדות, שם לפני הרשש. אחר כך הרשש נפטר, מינו את בנו במקומו, הרב חזקיהו יצחק. הוא היה חותם חי בשמש. אביו השמש, הוא חי, חזקיהו יצחק. בן השמש. נכדו, זה בן הבן, הוא קבור לידו. בקבר הרשש, תראו לידו, צד שמאל, שם יש הרב חזקיהו יצחק, ועוד לידו, הרב דברי שלום, רפאל אברהם שרעבי. היה חותם הראש, ראש. רפאל אברהם שרעבי. אז הוא הרב הרשש, היה להם מנהג שם שראש המקובלים הוא קורא, הוא החזן, והוא עולה שישי כל שבת, אין למכור עליות וכולי, הוא עולה שישי, והם עולים שבעה, עולים בדיוק, אין להוסיף. והשמיני זה מפתיר, זה לא מכלל העולים. אז החזן היה עומד בתיבה, מתפלל, ואם החזן לא נמצא, הממלא מקום לא עומד במקום של החזן, אלא במקום שלו. המתכנסת שלהם קטנה מאוד, של בית אל, כולם אולי 12 מקומות ישיבה, 14 מקומות ישיבה, לא יותר. אז אין בכלל מקום. יום אחד הרשש אמר לבנו, שאם יגידו לך להיות חזן, אל תהיה. והוא בגלל איזו סיבה שלא היה באמת מי שיהיה חזן, בסוף הוא עלה נגד רצון אביו נהיה חזן. וכל ימיו היה מצטער על זה. אחרי שנפטר אביו ביקש ממנו מחילה. הוא אמר, בבקשה, לפני שנפטר, הבן לפני שנפטר, ביקש מאנשי חברה קדישה, קרא להם וציווה אותם, אמר להם שהוא יודע שיש לו עוון של כיבוד אביהם שפעם אחת לא שמע בקול אביו. והוא מפחד שאת העוון הזה יפרעו ממנו שם. הוא רוצה שיעשו לו כפרה פה. מה להם? ולכן הוא מבקש שכשיבירו אותו לבית הקברות, יקחו אותו ויזרקו אותו בתוך הקבר, שיהיה לו סקינה. ויגידו שזה יהיה כפרה על עוון כיבוד אביהם. טוב, הוא אמר לה, ציווה אותם, והם שמעו. שהייתה הלוויה, אמרו, מה אנחנו, לקח את הרב עצמו, הרב שלנו, ראש המקובלים של בית אל, בנו של הרשש. מי אנחנו? קח אותו, נזרוק אותו לתוך הקבר? מה פתאום? לא, לא נעשה את זה. החליטו ביניהם החכמים, שאלו את בית הדין, אמרו, לא, לא חייבים לשמוע. לעשות ביזיון למת, אסור. המת אפילו חוץ מכבודכם, מרימים אותו, מבקשים מחילה. מוליכים אותו, מבקשים לו מחילה. אולי נוהגים כבוד, זה לא פשוט. צריך כבוד למת, מת יהודי יהיה משיגה. הגיעו לבית העלמין, הגיעו להר הזיתים, והנה יצאו עליהם גויים שודדים משם, ורדפו אחריהם. הם מהפחד, הם היה להם חרבות, רומחים, סכינים, מה לא. עזבו את הנפטר וברחו. באו הגויים האלה, ראו את ה... התחילו לחפש, אולי יש באמת איזה זהב או גנזים או צרות. ראו שאין, דחפו אותו ונפל לתוך הקבר. הצוואה שלו התקיימה. הוא ביקש שיזרקו אותו לשם, והם לא הסכימו. אז באו הגויים, בדיוק סמוך לקבורה, וכך עשו לו. אז כאן אדם ילמד שכל פעם שהולך לקבר הוריו, הוא משנה אבא או אמא, להגיד, אני מבקש מכם מחילה שציערתי אתכם בחיי. כל פעם. לא אפסיק. זה דבר אחד. דבר שני, צריך להתפלל עליהם שיזכו לקום בתחיית המתים. אנחנו לא יודעים מי יקום, מי לא יקום. זה שכותב הרמב"ן. הרמב"ן אומר, למת יש שני דינים. דין אחד, ביום שהוא נפטר, עשו לו דין בשמיים. פתחו את הספרים שלו וראו את כל המעשים שעשה. בזכר כל המעשים לפניך בא. ולידון עליהם, שלחו אותו לאן ששלחו אותו, סוף גמר את ה-12 חודש, אז הוא הלך לגן עדן, בסדר. גם כל שנה מחדש, ביום הפטירה, דנים איפה להעלות אותו יותר. אבל גיהינם אין, גמרנו. גם 12 חודש, אין יותר. אבל יש עדיין עוד דין אחד, שהוא יום הדין הגדול והנורא. איך אומר הנביא ישעיה? הנה אנוכי, שולח לכם את אליה הנביא, לפני בו יום אדוני הגדול והנורא. זה יום הדין הגדול והנורא, שאז דנים מי יקום, מי לא יקום. ועל זה אמר דניאל, ורבים משני אדמת עפר יקיצו, אלה לחיי עולם, ואלה לחרפות לדיראון עולם. אז יש כאלה שיקומו בתחיית המתים, ויש כאלה שלא יקומו, יקומו לעונש, כולם יקומו, יקומו לעונש. אנחנו לא יכולים לדעת, זה למסניפה אם אתה חושב מישהו שהוא צדיק והוא לא צדיק. ואם מישהו אנחנו חושבים אותו שהוא רשע, וזה לא נכון. אנחנו לא יודעים, בוחן ליבות וכליות זה הקדוש ברוך הוא היודע. אז לכן אומר הרמב"ן, יזהר האדם שזה הדין שמה. ועוד, אומר מה שיש גן עדן שכתבו הספרים, אומר דע שהדברים הם כפשטם, שכן כתוב בספר בראשית, בפרשה הראשונה, ונהר יוצא מהעדן להשקות את הגן, משם ייפרד והיה לארבעה ראשים, אומר זה כפשטם. ולכן נהר פרת הוא סובב את כל ארץ ישראל, והוא מגיע עד גן עדן. שואל הרמב"ן, ואיפה זה נמצא גן עדן? גן עדן ידוע שהוא נמצא באוויר של העולם שלנו, גן עדן התחתון. איפה? ליד קו המשווה. הרי ארץ עדן, למה קוראים לה עדן? טוב לך, טוב לשכנך. למה קוראים לה עדן? על שם שהיא ליד עדן. ששמה גן עדן, איפה זה? שמה קו המשווה. מה זה קו המשווה? יש מקום בכדור הארץ, שבין קיץ, בין חורף, 12 שעות היום, 12 שעות הלילה. הטמפרטורה כל הזמן ממוצעת, 20-22 מעלות. אבל יש דבר לא טוב, פתאום מגיע רוח, עושה גשם, יורד גשם איזה חצי שעה, מרטיב את הכל, ואחרי זה עוד פעם זורחת השמש, וכן על זה הדרך. אין שם עונות בשנה, זה לא כמו אצלנו. שאר העולם, יש מקומות חמים, מקומות קרים, השמש, יש מקומות שהיא מעריכה, יש מקומות שהיא מקצרת, אבל בקו המשווה, שם הכל הולך ממוזג, זה כל כדור הארץ לאורכו, שם יש קו המשווה. שם, כנגד קו המשווה, בדיוק איפה שהממוצע, שם נמצא גן עדן. ומה יש שם? הוא מביא שם הרמב"ן, שבזמנו היה אחד יווני, שהוא קראו לו אפלפינוס. אפלפינוס הזה לקח איתו 40 אנשי מדע, וכולם רופאים גדולים, שהיו בקיאים בכל מיני צמחים, ושמעו שיש בגן עדן או באזור שסביב גן עדן כל מיני צמחים שאפשר לחיות בהם מתים. אז בלי סוף, יש לו גמרא, אומרת, מעשה היה פעם, איש אחד הלך בדרך והיה עייף, עכשיו לנוח שם. עכשיו לנוח, והנה ראה שני ציפורים שרבות על איזה אוכל. רבות, קמה אחת והקטה את חברתה והרגה אותה. הרגה אותה, זו חברה שלה. אחרי שהרגה אותה, הצטערה שחברה מתה, הלכה, פתאום הוא ישב ככה והיה מסתכל, ראה שהציפור פרחה למרחוק, טסה לאיזה מקום רחוק, רחוק. והנה אחרי איזה 5 דקות חוזרת עם איזה ענף של עלים בפה שלה. באה לחטה למטה, ירדה על הציפורה המתה, שמה את זה עליה, והיא קמה לתחייה. ואז עפו שתיהם. זה האיש הזה אמר, איזה יופי זה, הנה עכשיו גיליתי את אמריקה. אני עשיר גדול, אני... כעת יש לי 10 שמחיה מתים. קודם כל הלך לקחת 10 הזה, שם בכיס. כל הענף כולו. עכשיו גם אם הוא ימצא דומה לזה, הוא יזהה את זה, ייקח. הלך לא מצא, המשיך ללכת. הלך לעיר. בדרך לעיר, הגיע הרעה, הטיפש הזה, הוא היה, זה תכן צריך לא רק מזל, צריך גם שכל. אקל נדרם. לא, היה לו שכל. הבנת? הבנת שמה עכשיו, התחלת להבין. אז הוא, לא היה לו שכל. הגיע לאיזה לעיר, הפגר של אריה. אמר, בוא ננסה את זה, אני לא ניסיתי. בוא ננסה, הוציא את הענף. שם אותו על האריה, כמה אריה, מסכן האריה הזה, איזה חודש לא אכל, היה רעב, בלע אותו במקום. אבל בלע אותו עם העשב. הלך הכל. אז יש, היו עשבים שמחיה מתים, יש כל מיני תרופות. אז כותב הרמב"ן שם בשער הגמול, הוא אומר, הלך זה, איך קראו לו? אקלפינוס. אקלפינוס עם ה-40 רופאים שלו, כולם 40 רופאים מלומדים הכי גדולים שחתמי אתונה ממקדוניה, מקדוניה זו יוון העתיקה. והלכו, היו בקיאים מכל מיני צמחים, זה צמח בשביל זה, זה בשביל זה, כל מיני דברים, ואספו בדרך, כל מיני... עד שהגיעו לקו המשווה, למקום שצריך להיות שם גן עדן, והגיעו מול להט החרב המתהפכת שכתוב בספר בראשית, ויצאה אש מלהט החרב המתהפכת מרחוק, ושרפה את כולם. נשאר רק אקלפינוס, הוא ברח משם, ובא וסיפר שכל ה-40 רופאים שלו, כולם מתו. האש שם מגן עדן, וגם מביא הרמב"ן כדי לחזק את האמונה בעניין של הגן עדן, שזה פשט, שזה פיזי, נמצא פה. גם הרב כפתור ופרח, רבי אסטוריה פרחי, גם הוא כותב כך, והוא מוסיף על הסוגיה שלמדנו, שהעונש בעולם הזה, אין, אבל לפעמים בשמיים נותנים שכר מסוים בעולם הזה, או עונש. הוא מביא כמו שהגמרא ממסכת שבת, קי"ט, אומרת, מה זוכים עשירים שבארץ ישראל, שיש להם עושר, הלא עיקר העושר זה שם, ומתי אדם מעשיר פה? משיבה הגמרא על זה שעושים מעשר. כעשר תעשר, עשר שתתעשר. אז אם יש עשירים בארץ ישראל שנזהרים בתרומות ומעשרות, מתעשרים עוד. מי שזוכה בזה. לעומת זאת, הגמרא מסכת תענית כותבת, אין הגשמים נעצרים, אלא בשביל תרומות ומעשות. שלא מפרישים תרומות ומעשות כמו שצריך, חס ושלום, אין גשם. מה הביאה שמה? אה?
איך את הגרדן נמצא במערת המכפלה?
לא, זה שמה, אתה צודק, פתח גן עדן, יש עוד מקום שפתח גיהינם נמצא בירושלים, הגמרא מביאה, אשר שנאמר, אשר אור לו בציון ותנור לו בירושלים. זה לא הגן עדן עצמו במערת המכפלה, המעבר המוביל את הנשמות של הנפטרים בשעה שהם נפטרים מהעולם, אז הם לא הולכים לעדן דרך קו המשווה ומשם הם עולים, אלא הם נכנסים דרך מערת המכפלה. השער, המיקום של גן עדן, המיקום הפיזי, זה מעל קו המשווה, אבל סגור שם, אין פתח. הפתח של גן עדן להיכנס ולצאת דרך מערת המכפלה. וגם אנחנו נשמות היתרות שיש לנו בשבת, באות נשמה יתרה לאדם, מאיפה תבוא? מפתח מערת המכפלה. וכן המתים שהם נפטרים, אחרי שגומרים את הדין שלהם וצריכים להיכנס לגן עדן, צריכים לעבור דרך מערת המכפלה. אבל מקום שגן עדן נמצא זה כנגד קו המשווה. אז אם כן יוצא איפה שיש לפעמים שכר מסוים או עונש מסוים, זה לא העונש העיקרי. וכי מה, האדם שלא הפריש מעשרות, אז זה כל העונש שלו, אומר כשמין היצרים, מה אכפת לי? אוי ואבוי לו, מה שיהיה לו בעולם הבא. אבל בינתיים פה הוא גרם שלא היה קסמים, שבגללו היה עצירת קסמים. או אותו אדם שהפריש מעשרות וזכה שנהיה לו עושר, זה לא כל השכר. זה רק חלק מהשכר, זה משהו. כמו שירושלמי מביא, אליהו אמר, למה אליהו הנביא, למה יש זוועות, מה זה זוועות? רעידות אדמה, גם כן בגלל מעשרות. שלא מעשרים מעשרות, אז הנה יש לפעמים שיש איזה עונשים שיש אותם פה. ורמב״ם כותב, כן צריך האדם להיזהר, לזכור כל יום שיש שכר ועונש. הרי יש לנו 13 עיקרים שצריך האדם לזוכרם. 13 עיקרי האמונה, 10 זכירות, 13 עיקרי האמונה. 13 עיקרי האמונה, הרמב״ם מביא אותם בפירוש המשניות שלו. אמונה ראשונה שחייב כל יהודי להאמין שיש מציאות השם בעולם. שהקדוש ברוך הוא מצוי ומשגיח בעליונים ובתחתונים. אמונה שנייה, אחדות האל. זה שאנחנו אומרים שמה ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. שלא שיש כמה אלוהות חס ושלום. ויש אלוהים טוב ואלוהים שהוא עושה דברים שהם לא טובים. יש אחד שמעניש ויש אחד שנותן שכר, חס ושלום. וכל המלאכים, כל הנבראים הם שליחים שלו. וכולם עובדים רק מכוחו. זה אמונה שנייה. אמונה שלישית, שאינו בעל גשם, זאת אומרת האלוהים זה לא כמו בשר ודם, אין לו גוף, כמו שאומרים בשיר יגדל אלוהים חי, אינו דמות הגוף ואינו גוף. אחר כך רביעית, שהוא קדמון לכולם, שאם ימצא איזה נברא קדמון, הוא היה לפניו. כיסא הכבוד היה לפני שנברא העולם, אז ברכו עשה אותו. התורה הייתה לפני שנברא העולם, הקדוש ברוך הוא כתב אותה. זה אמונה רביעית שכל אחד ואחד, זו חמישית כבר, שכל אחד ואחד חייב להאמין בה. אחר כך עוד אמונה חמישית שלעבוד אותו בלב שלם, שאנחנו חייבים לעבוד אותו. אדם לא סתם בא לעולם ככה לאכול ולשתות ויעשה מה שיעלה בדעתו. אחר כך שישית שיש נבואה מן השמיים ואלה כל דברי הנביאים שיש לנו. ב-24 ספרים, בכל התנ"ך, אלה נבואות שהקדוש ברוך הוא שלח את נביאיו להתנבות. עיקר שביעי, שמשה רבנו תורתו אמת, ואין אפילו אות אחת בתורה שהוסיף משה מדעתו. מי שאומר שיש אות אחת בתורה שמשה רבנו כתב מדעתו, הרי זה כופר בכל התורה כולה. זה כל זה עיקרי אמונה. האמונה הנוספת שתורה באה מן השמיים, זה לא בשר ודם המציא אותה, וכל מה שכתוב בתורה, הכל זה מעת השם. וגם הנביאים, דברי הנביאים כולם, מי שכופר בדבר אחד מהנביאים, חושב שאיזה נביא המציא דבר מדעתו, אבל זה כופר בכל התורה כולה. ולא רק זה, גם תורה שבעל פה. כל התורה שבעל פה, שזה כולל משנה, גמרא, הלכה, זוהר, מדרשים, כל אלה ניתנו למשה בסיני, אלה דברי התנאים והאמוראים, אחרי הגמרא נחתם הכל, אחר כך יש לנו פירושים, דברי הגאונים, דברי הראשונים, הרמב״ם, זה כבר פירושים, ביאורים. אז יכול להיות מחלוקות, יכול להיות ויכוחים, לא שזה לא תורת אמת, חס ושלום, זה הכל תורת אמת, אבל לא לכפור או להגיד אני לא מאמין באיזה משהו חלק מהתורה, זה כי לא מאמין בכל התורה. לכן אם ימצא היום יש לצערנו. שלא מאמינים בזוהר, אלה אסור לצרף אותם למניין. הוציאו עצמם מכלל ישראל. צריך להיזהר בזה. לכן מדרש, הוא לא מקבל את המדרש, הוא לא מאמין במדרש. אחר כך דבר, אמונה נוספת, כותב הרמב״ם, שלא, אין שינוי. אז כמה עד כעת ספרנו? אחד, מציאות השם, שתיים, אחדות השם, שלוש, אינו גוף ולא דמות גוף, ארבע, שהוא קדמון לכל הקדומים, חמש, שצריך לעבוד אותו, שש, להאמין בדברי הנביאים, שבע, בדברי משה רבנו, שלא אמר שום דבר משלו, שמונה, שהתורה מן השמיים, תשע, שבתורה בשום זמן מהזמנים לא יהיה שום שינוי. תראו את הרמב״ם עליו השלום הכתב, הוא נביא. זה מה שהיום הוא מבקשים מאיתנו כל הזמן. לשנות ולשנות, לשנות ולשנות, להתאים את התורה לפי רוח הזמן. היום יש בתי מדרש לנשים, דיינות, רבניות, לא רק רפורמים, צערנו גם בתוך המחנה שלנו, חופשי כיפות, ומתגאים בזה, שמתאימים את התורה לפי רוח הזמן, לשנות אותה. אנחנו יהדות פלוקלוריסטית, יהיה לה גם גיינם פלוקלוריסטי. מה שמה השינדלת, השמדה יראה להם מה זה פלוקלור. לא עליכם. וכן על זה הדרך. מתאימים את זה לרוח הזמן. תערובת בין המינים. עושים בבית הכנסת טור אחד גברים וטור אחד נשים ומתפללים ושרים במקהלה לריבון העולמים. ככה זה? זה דת, זה יהדות. תקחו לקולנוע, תקחו לסינמה. מה אתם באים בית הכנסת, אתם עושים את זה? מי כזה זאת מאתכם רמוס חצירי? אז זה תשע, רגע, אני באמצע. אחר כך עשירי, ידיעת השם יתברך. לדעת שיש השם, והוא יודע, והוא מצוי, והוא משגיח, והוא יודע מה שאני חושב. וגם אם אדם יסתר במסתרים, יודע הקדוש ברוך הוא את מעשיו, שנאמר, אם יסתר איש במסתרים, ואני לא הראינו, נאום השם, זה עשר, שעות שלוש, תחכה. אחד עשר, שיש שכר ועונש. מי שלא מאמין בשכר ועונש, אומר הרמב״ם, זה כופר, לא יקום בתחיית המתים. והשכר והעונש זה לא פה, אלא שם, בעולם ההוא. 12, שיש משיח. מי שלא מאמין שיבוא משיח, הרי זה כופר בכל התורה כולה. הוא אומר שהמשיח בא כבר. נשאר העיקר השלושה עשר, כותב הרמב״ם, והוא תחיית המתים, שעתיד הקדוש ברוך הוא להחיות מתים, אנחנו אומרים בתפילה, ונאמן אתה להחיות מתים, ברוך אתה השם, מהיה המתים. אלה 13 עיקרי האמונה, לכן צריך להיזהר בהם. נחזור לדברי הירושלמי, ירושלמי מסכת פאה, כותב, אדם, שרובו זכויות, הוא מיעוט, יש לו חטאים. זאת אומרת, הוא עשה, הוא צדיק, אבל הוא, הרוב מעשים שלו, מצוות, מעשים טובים. ואל תחשבו שזה דבר קל, זה לא דבר קל. רבי נתן אייבשיץ כותב, שאם אתה, הרי היום הכל עושים סטטיסטיקו, הולכים סקרים, עושים סקר. אומר, לפי הסטטיסטיקה, יש לנו סיכוי יותר לעשות עבירה מאשר מצווה. אומר, למה פשוט? כמה מצוות יש? רמח, 248. כמה עבירות יש? שסה, 365. אז זה חשבון שהעבירות עוטפות ב-100, כמעט 120, 117. יותר מהמצוות. אז זה סיכוי יותר שאדם יעשה עבירה מאשר יעשה מצווה. וגם הרשש כותב, שאם אדם יושב ויעשה חשבון, ייפול מצידו אלף ורבבה ממנו. בשעה אחת יכול לעשות 10,000 עבירות. הוא כותב הרשש. בלי סוף. הוא אומר כמה שקר, גזל, שנאת חינם, הלנת שכר שכיר, ועוד ועוד ועוד, וביטול תורה יותר מכולם. הרי אם ביטל תורה דקה, עליו 300 עבירות. בדקה יכול ללמוד 300 מילים, להגיד. ביטל תורה דקה אחת, 300 עבירות צבא. זה חמור מאוד. אז אומר הירושלמי, רובו זכויות ומיעוט, ומיעוט פשעים, נפרעים ממנו המועט הזה בעולם הזה. זאת אומרת, זה כן מביאים עונש פה. הלוא מה אמרנו שהעונש הוא לא פה, העונש הוא שם. אבל לפעמים יש צדיק שרוב המצוות, הרוב שלו מצוות, יש לו איזו עבירה אחת. מה עושים בשמיים? אומרים, אתה יודע מה? בוא נפרע ממנו כעת את העבירה הזאת, ואז בזה נשלח אותו לחיים טובים ושלום. שם ילך לעולם האמת, ילך שלם. כמו שיש, הגמרא אומרת, רב הונה בנו של רב, חלש. כוונה חלה ואיבד את ההכרה. שלושה ימים. ואחרי שלושה ימים מתעורר והתפח. קם. אמרו לו, מה היה איתך? ראינו אותך, היית מת. קראנו אותך, אתה אמר, כן, באמת, אני כבר הייתי למעלה. סיפר להם שהוא העלו אותו לבית דין של מעלה. ודענו אותו שם. באו המלאכים, הביאו כל הזכויות שיש עליו. כך תורה למד, כך מצוות עשה. לא קיבלו בית דין של מעלה. אמרו, אין, נכון, הוא צריך למות. עד שהכריזו, והנה הגיע מלאך אחד ואמר, תעשו בשביל שלא היה עומד על מידותיו. מה זה לא עומד על מידותיו? מבטר, יאללה. וזים אותו, לא הקפיד. אפילו שזה פגע בו, שתק. זה פירוש לא העמיד על מידותיו. העליבו אותו, פגעו בו, רמסו אותו, פגעו בזכויותיו, שתק. אמרו, לא העמיד על מידותיו, שזה מגיע לו לחיות. החזירו אותו פה לעולם. ושוב הביא דברי הזוהר. ראשית חוכמה, הביא דברי הזוהר, זוהר נורא והיום, זוהר שם מביא, שפעם היה רבי שמעון בר יוחאי יושב עם התלמידים ולומד תורה. היו מתקשים באיזה סוגיה. והנה בתוך כך הגיעה איזו נשמה מעולם האמת, והייתה מפרשת להם את הסוגיה שהם היו דנים בה. פתאום אותה נשמה צועקת, אוי, איזה עונש. אבל מה קרה? אומרת, עכשיו בבית דין של מעלה, הוציאו אחד מגן עדן, ודנו אותו על עבירה. הוא צדיק, הוא תלמיד חכם, צדיק. מה דנו אותו? שהוא היה יושב פעם, שהיה צעיר, היה יושב לפני המורה שלו. ישבו כמה בחורים שם ללמוד. והרב, הם מקפיד עליהם שהם יקשיבו, שידעו מה שלומדים, שלא באו פה לשחק, להעביר את הזמן בסתם. הוא אחראי עליהם. אז הוא מקבל שכר. וגם אם לא מקבל שכר, הוא צריך לדאוג שתלמידים שלא ילמדו תורה, לא ישבו סתם לרמות את עצמם, לבהלה. אז היה בוחן אותם ושואל אותם את השאלה. אחד התלמידים לא ידע. ושאל אותו הרב, הוא לא ידע. חברים רצו לגלות לו, וזה החבר הזה, אמר, אל תגלו לו, אל תגלו לו. הוא אומר, למה, מסכן? הוא התבזה, אמר, לא, כדי שילמד לקח. אל תגלו לו, שילמד לקח והתבייש. אמרו לו, אתה גרמת שחבר שלך התבייש, ובאמת הוא לא ידע. ואחרי זה התבייש, והרב שאל אותו, ולא היה בידו תשובה. אז אומר לו, גילה, לא, גזרו עליו, יהיה מגורש מגן עדן, עונש בחוץ 40 יום. לא יודעים מה זה 40 יום לא להיות בגן עדן? אוי, איזה עונש. ואחרי 40 יום מה יהיה? ועוד שמו, יש תוספת שם בפסק דין. ואחרי זה שעה וחצי יכניסו אותו לגיהנם. צדיק גמור, רק חברה אחת, ביש את החבר שלו. ולא הוא ביש. הוא עשה שהחבר גרם, אז גרמה, שהחבר שלו יתבייש. אז 40 יום גורש מגן עדן, ושעה וחצי יושב בגיהנם. זה זוהר פרשת שלח לך, קוף סמך זין, שם הוא מובא, הזוהר הזה. אז לכן אומר, הצדיקים היו רוצים שיפרעו בהם פה, בעולם הזה, שלא יהיה להם עונש לעולם הבא. ואילו, אם היה הפוך, זאת אומרת, רובו עבירות, ומיעוטו זכויות, מה עושה הקדוש ברוך הוא? מביא לו את זכויותיו כאן, בעולם הזה, כדי להעבידו לעולם הבא. ומביא הירושלמי את הפסוק, משלם לשונאיו אל פניו להעבידו, לא יאחר לשונאו, אל פניו ישלם לו. מה זה לא יחר לשון אל פניו ישלם לו? הם אומרים רשעים שהם חיים יופי. אומר, כן, זהו. מה לשלם? לא לשלם עונש, לשלם שכר של המצוות. אם יש איזה רשע שעשה איזה מצווה או איזה צדקה או איזה דבר טוב, עשה מיד הקדוש ברוך הוא מביא לו את השכר שלו פה, אז יש לו כבוד גדול ועושר גדול ובריאות וחיים ושלום ושבה והצלחה והרווחה וכל מכל כל. ואחרי זה שם, מה הולך עם כל הצרות שלו שם? מביא שם הרמב"ן עליו השלום את דברי צדקיהו מלך יהודה. צדקיהו מלך יהודה, כשמו כן הוא, גמרא אומרת, היה צדיק. היה לו עוון אחד. מה היה עם צדקיהו? גמרא שמה אומרת, יאשיהו המלך, היה מלך יהודה מצאצאי דוד המלך. היו לו ארבעה בנים. פסוק אומר, ובני יאשיהו, הבכור יוחנן, והשני יהויקים, והשלישי צדקיהו, והרביעי שלום. כתוב שלום, אבל קוראים את זה שלום. מה הפירוש? שואלת הגמרא. את הגמרא, יוחנן היה בכור, הוא לא היה, אבל לא היה מלך. הרב היה יהויקים. הגמרא אומרת, לא היה לו ארבע, אלא צדקיהו נקרא שלום. זה אותו, שתי שמות היו לצדקיהו. הוא שלום, הוא צדקיהו. שואלת הגמרא, אז למה קראו לו שלום? שהיה שלם במעשיו. כל המצוות שלו שלמות. והיו לו חטאים. זה צדקיהו שבזמנו נחרב בית המקדש. אבל היה לו עוון אחד שחילו לשם. ומה היה? הגמרא אומרת, בהתחלה עלה נבוכדנצר לירושלים. הוא לא בא בפעם אחת החריב אותה. שלוש שלבים הוא עלה על ירושלים. פעם ראשונה הוא לקח את יהויקים. שם את יהויקים מלך. יהויקים היה רשע. היה קודר כל שמות שבתורה. זה המלך יהויקים. ואיתו ירמיה הנביא התעסק איתו. אחרי זה לקח את יהויקים, הגלה אותו, הרג אותו, הגלה אותו והרג אותו. שם במקומו את יהויכין, הוא יחוניה יהויכין. שכתוב במגילת אסתר. עם הגולה אשר הוגלתה עם יחוניה מלך יהודה, הוא יהויכין, הוא יחוניה. זה אותו שם, אותו אחד. אז זה בנו של יהויקים, נכד של יוסיהו. אחר כך לקח את יחוניה והגלה אותו עם מרדכי היהודי וכולם לבבל. חזר לארץ ישראל ומינה את הדוד שלו צדקיהו, וצדקיהו זה הבכור, הבן של יאשיהו. ושם אותו את צדקיהו מלך בירושלים. צדקיהו מלך 11 שנה. הוא היה בן 22, ככה הפסוק אומר, שמלך היה בן 22, צעיר. 11 שנה מלך בירושלים. אחרי 11 שנה מרד. מה מרד? אז הרמ"א מפנו, יש לו תשובה שם גם על הנושא שדיברנו. איפה יש שכר, איפה יש עונש. שם בשו"ת הרמ"א מפנו, סימן כ"ה, הוא כותב שצדקיהו זה המעשה שהיה עם הארנבת, שהיה נכנס ויוצא בביתו של נבוכדנצר, חופשי, מתי שרוצה. יום אחד נכנס בפתאומיות לדירה, לחדר של נבוכדנצר, וראה אותו אוכל ארנבת. והארנבת חיה הייתה. ציווה אותו שלא יגלה, אבל לא אגלה, אבל לא תשבע לי, נשבע, שלא יגלה. נשבע, לא, שלא יגלה. הלך אחר כך צדקיהו ועשה התרה על השבועה שלו. ביום אחד היו יושבים ארבעה מלכים, מלך דמשק, מלך עזה, מלך מצרים ומלך אשור. המצרי והסורי ואשור ומלך עזה. היו יושבים. וכל אחד מספר סיפורים על נבוכדנצר, כמה הוא רשע. אחד אומר ככה, אחד אומר כך, כל אחד מספר. בא צדקיהו ואמר להם, מה אתם יודעים? מה שאני ראיתי אתם לא יכולים לתאר. אמרו לו, מה תגיד? אבל נשבעתי, תעשה התרה, עשה התרה. אמר להם, אני ראיתי אותו אוכל ארנבת. זה נבוכדנצר, והתפרסם בעולם. מיד שמע נבוכדנצר הרשע. עלה לאונייה ובא לירושלים, בא לסנהדרין, אמר להם, באתי לבקר אתכם. אמרו לו הסנהדרין, בכבוד, לא ידעו מה בליבו, זה רשע, קרבו ישים ערבו. אמר להם, אני רוצה שתספרו לי את התורה הקדושה. התחילו לגלות לו, פרשת יתרו, פרשת משפטים, פרשת תרומה, אמרנו, תמשיכו, הלאה, הלכות אני רוצה. עד שהגיעו לפרשת מטות, פרשת מטות, אישה כתידור נדר לשם, ואישה בבית אביה בן עוריה וכו', או אישה רע שמוע, אמר, מה דינו שמי שנשמע? והוא צריך לבטל את השבועה. אמר לו, עושה התרה. איפה עושה התרה? הוא הולך לחכם. זה אתם הסנהדרין, אתם התרתם את השבועה של צדקיהו. מיד מה כתוב בפסוק? ישבו ידמו לארץ זקני בציון. שחט את כולם, כל הסנהדרין, במקום, הרג אותם, אכזר. אחר כך לקח את צדקיהו, בא לנקר את עיניו, לא מצליח. הצקר העיניים שלו היו יפות מאוד. כמו אומרתי, העיניים שלו, העיניים של האדם הראשון. כל אחד לקח מהאדם הראשון משהו. אבשלום, שמשון לקח שערות. שאול, צוואר, שמו ומעלה, גבוה מכל העם. צדקיהו לקח עיניים. זה עיניים של האדם הראשון. יפה פיות. בא לנקר את עיניו, עיניו נהיו כמו אבני שיש. הוא לא יכול לפגוע בהם. אמר, אני יודע מה לעשות. לקח את שני בניו והולכים, שחט אותם לעיניו, הלך כל הכוח וניקר לו את עיניו. עשה אותו עיוור ולקח אותו לבבל, שם אותו בכלא ומת שם, נמק בכלא. לצדקיהו. אז למה כל זה? הגמרא אומרת, בגלל דבר אחד, חילול השם. הוא הלך וגילה את השבועה הזאת, התיר אותה, ונהיה חילול השם אצל נבוכדנצר, נהיה חילול השם, גמרנו, נפל הפניין. והקדוש ברוך הוא כותב הרמה מפנו, בגלל שצדקיהו היה צדיק, הוא שלום, שהוא שלם, פרע ממנו בעולם הזה, אומר, ואשריו. שהלך לעולם הבא כשהוא צדיק לחלוטין. שכמה אדם צריך להתפלל שלא ילך עם לעשות כמה שיותר פה. יש ביתן הדבי אליהו, מה עשה בכהן אחד? שהיה הולך בארץ ישראל והאכיל את בהמתו קרשיני תרומה. קרשינים זה גרעינים של כל מיני זרעונים, נקראים קרשינים. עכשיו יש שאלה, אם קרשינים של תרומה מותר לתת לבהמה או לא? הוא כהן. הכהן אסור לו לתת הפירות לבהמה. מה הוא מותר לתת לבהמה? דבר שהוא לא מאכל אדם. דבר שהוא מאכל אדם, אסור לתת לבהמה. זה הכהן לא שם לב, היה לו קרשינים, גרעינים, עכשיו הם קרשינים שרגילים בהם הבהמות. היחיד הבהמה שלו. עבר אליהו וראה אותו, אמר לו, מה אתה עושה? לא, מה אני עושה? מאכיל אותם קרשינים. אבל למה לקרשינים האלה? אסור. אומר, אבל אני למדתי בבית המדרש, חכמים, הייתי נכנס יום אחד לבית המדרש, חכמים אמרו, מותר להאכיל את הבהמה קרשיני תרומה, בהמה של כהן, מותר. אמרו לו, אבל איזה קרשינים? הוא אומר לו, איזה קרשינים? קרשינים שלא ראויים למאכל אדם, אבל אלה הקרשינים, הם ראויים למאכל אדם. הוא פשוט לא שם לב, בשוגג הוא עשה את זה. מיד רק סיים את הדברים, ירדה אש מהשמיים, ושרפה לו 30 חבילות של כל, קרים זה אדמות, גזרות של אדמה, כל נגיד שדה שמכוסה תבואה, תיקרא קרים, כמו לרשום קרים, מצום. 30 קרים, 30 חליפות בגדים, 24 כדי יין, 16 כדי שמן, וכל הכסף שהיה לו שם, הכל נשרף, עלה בלהבות, בגלל עבירה אחת. עמד אליהו ואמר, ברוך המקום, שפרע ממנו בעולם הזה ולא בעולם הבא, שאין לפניו לא משו פנים ולא מכך שוחד. ככה האדם צריך להודות כאשר היה מעשה שם, שוב תנדב אליהו מביא באותו פרק כל זה, ורשימה של דברים, האם יש עונש בעולם הזה או אין עונש בעולם הזה. לפעמים יש מקרים שמביאים, אומר אחד, היה מצטער, חרט, אמר, לא זכיתי לקרוא ולא זכיתי לשנוע. לקרוא זה פירושו מקרא, לדעת תנ"ך. לא זכיתי לשנות זה משניות. הסכם לא יודע, לא פסקים ולא משניות. והיה בצער גדול. והיו בבבל, בזמן חורבן הבית. הגיעו לקדושה, עמד החזן ואמר, קדוש, וזה מרוב החסק שלו וסכן, צער גדול היה. צער קדוש, קדוש, קדוש. צבאות מלוך על הארץ כבודו. חרץ שלה, אמרו, מה אתה צועק? אומר, אתם לא רואים, צריך לבכות. אני לא זכיתי לקרוא, לא זכיתי לשנות. לפחות אני אגיד קדושה, זה הדבר היחיד שאני יודע. כולם התפלאו, איזה בן אדם ככה, תם. אמר אליהו, לא עברו ימים מועטים, לא עברה שנה אחת, עד שעלה עזרה מבבל, ועלה הכהן הזה, והמלך קורש נתן לו, ועשה אותו ראש בירניות בארץ ישראל. ראש בירניות, הכוונה, מי שנותן רישיונות לבנות בניינים גבוהים, זה בירניות. שר השיכון, יענו. ובנה לו עיר שלמה, וישב בה הוא ובניו, ובני בניו, עד 70 שנה. האריך ימים, בגלל שעשה איזה קדושה ככה בחסק. עשה את זה בתמימות, באהבה. ומביא אחרי זה, מה זה היה בחסיד אחד שהיה עני, ומפלל הקדוש ברוך הוא ריבונו של עולם, תן לי פרנסה בשבילי של הילדים, זקנים להם מה לאכול, יש לו ילדים, טופל בילדים. ועשה אותו הקדוש ברוך הוא עשיר. אחרי שהתעשר, יום אחד התגאה, ואמר, אתם רואים, בשביל שאני חסיד העשרתי. לא העשרתי אלא בשביל חסידותי. הוא מיד עני. מרחל אדם צריך להיזהר. אף פעם לא יגיד, בשבילי או בשביל איזה. אין הכל, אומר, ואיש תרומות יארסן, האדם יעשה עצמו כתרומה הזאת. מה זה כתרומה שלא נושא עול? אומר, מה אכפת לי אני מהציבור? אני אדאג לעצמי. התרומה לא נוגעים בה, זה קודש. אבל אדם רגיל, הוא מתערבב עם האנשים, אומר, מה אתה רוצה? אני אשב אצל זה, אני אשב אצל זה, אני אדבר עם ההוא, אדבר עם זה. איש תרומות, הוא אומר, אני אהיה כמו תרומה, כמו אתרוג, שומרים אותו בקופסה, אסור לגוע בו, לא רוצה שיגוע בו. אומר, זה אסור, אדם צריך להתערב עם אחרים ולשאת בעול. מאיפה למדנו מרבי אבהו? רבי אבהו היה גדול בישראל. מראה אומרת, לפני שנפטר התחיל לבכות, שאלו אותו תלמידיו, רבנו, למה אתה בוכה? אמר להם, מצטער, אני הולך כעת לתת דין וחשבון שם למעלה. אמר, מה אתה מפחד? כל ימיך עסקת בתורה. כמה תורה למדת? אמר להם, אני מפחד. אמר לו, אתה מפחד, כמה תלמידים העמדת? אין בכל ארץ ישראל אחד שהעמיד תלמידים כמוך, רבי אבהו. אמר להם, אתם צודקים, אבל לדינים לא נזקקתי, לא ישבתי לשמוע אנשים, לפעמים כואב להם משהו, רוצה לאחד לספר לי את הצער שלו, או אחד יש לו איזה דין ודברים עם חברו, דינים. אמרו לו, עכשיו אתה צודק, אומר, לא נסעתי מסע ישראל. כן מביא המדרש, אומר, מכאן אדם ידע שגם יעשה דברים לטובת אחרים. טובת אחרים, כמו שכותב הגאון הרב פלא יועץ עליו השלום. הוא מביא, תראה, באות שין, שמש. אומר, טוב לאדם לשמש בכל מקום. אומר, בבית הכנסת, תשמש. בבית, יש לך אבא זקן, תשמש אותו. בבית המדרש, יש שם חכם, תשמש אותו. איפה שאתה רואה איזה דבר. כגון. אומר, אתה רואה את הכנסת קצת מלוכלך, תנקה אותו. אפילו זה לא התפקיד שלך, תגיד, מה? תנקה. כמה אבונות אתה מחפר בזה. ותראה יהושע בן נון, איך זכה להיות מנהיג של ישראל, היה משרת משה. חסר תאורה, חסר נר, היום חשמל אין, מנורה, פלורסנט, צריך להתקין לאיזה מקום, דואג, מביא בכוחות עצמו הכל, חסר ספסל, חסר מקום לשבת, חסר איזה משהו, אומר, ואם איש אחד, כך מביא הרב פלא יועץ, אם איש אחד יבוא לבית הכנסת בגללך, אין קץ לשכר שלך. למה לפעמים בן אדם בגלל שהיה חסר כיסא, אז לא בא לו ישר. אתה הבאת את הכיסא, ובגללך ישר עוד בן אדם אחד בבית המדרש, או בבית הכנסת להתפלל, איזה זכות, הוא אומר, אין ארוך לזכות ולשכר שאתה מקבל. וכן אם ידליק נר, קבע חשמל, הלך, תיקן, עשה. אומר, ולשמש תלמידי חכמים ולתת להם חלק בראש, וכן לאביו, אומר, יש לו אבא, אפילו זקן, אפילו תורדני, ונודניק, תלך, תשמש אותו, אתה זוכה על ידו לעולם הבא. וכן הוא אומר, אישה לבעלה, אפילו שהוא גם כן לא תקוץ בו, אפילו שהוא מבזה אותה, היא תסבול, תשתוק, תשלח אותו לבית הכנסת, תשלח אותו לבית המדרש. אין קץ לשכר שלה במה... זה לא מועיל מה שהיא הולכת לבית הכנסת, היא לא חייבת. זה לא מועיל מה שהיא לומדת תורה, היום נהיה מודה חדשה. בא הביתה, איפה אשתו? הלכה לשיעור תורה. בערב הלכה לחוגים. עכשיו נהיה כבר קברי צדיקים. שבנסיעה לקברי הצדיקים, לקברי הצדקניות, יש גם קבר הכובסת, וקבר הסנדלרית, וקבר אני לא יודע מה, מה זה הדבר הזה? איפה המציאו לנו מנהגים חדשים? תורה אומרת כל כבודה ואת מלך פנימה. אז יש לפעמים אישה בצער, או צריך להתפלל על קבר בעלה, או קבר אביה, או קבר איזה צדיק, בסדר. אבל לעשות את זה בצורה, בפורום, בצורה רשמית, ומאורגנת, מתוכננת, מה זה? ועוד האישה אומרת, מה גם אני רוצה ללמוד תורה, מה זה גם, אנחנו לא עושים מה שכיף לנו, מה התורה מחייבת, האיש היה בלימוד תורה, אישה לא. פסוק אמר, ולימדתם אותם את בניכם, דרשה הגמרא את בניכם ולא את בנותיכם. אז אישה פטורה. אלא מה? זה שהיא תלמד 1,000 פעמים את התהילים, זה לא שווה כמו שהיא תעזור לבעלה שיקרא פרק אחד תהילים. למה שהוא חייב והיא לא חיילת. גדול המצווה ועושה, מי שאינו מצווה ועושה. היום הפכו את היוצרות, אל תביאו ראייה מה שעושים היום. הכל היה לחרב היום. למדו מהגויים, מהחילונים, סביון זכויות וקדמה ופיתוח, כל מיני זה שטויות, זה לאן הולך. זה לא דרך של התורה. דרך של התורה, שאנחנו נעשה מה התורה אומרת. אמר רבי יוחנן, מה ידכתיב עוברי בעמק הבכה, מעיין ישיתוהו. ידוע עוברי בעמק הבכה, גמר דרסה, בכה, זה מקום שכולם בוכים, זה גיהנם לא עליכם. עוברי בעמק הבכה, אמר רבי יוחנן, שאפילו רשעים שם מתוודים בגיהנם. ואומר, פלוני בן פלוני, אני פלוני, ככה עומד הרשע וצועק. אני פלוני בן פלוני, ביום פלוני עשיתי עבירה פלונית וקיבלתי עונש פלוני. יפה, דנו אותי בדין של מעלה. הקשה עליו הגאון יעבץ, ראיתי הגאון יעבץ, מקשה במגדל עוז. הלו, הגמרא אומרת, רשעים אפילו על פתחה של גיהנם, אינם חוזרים בתשובה. הרשע לא חוזר בתשובה, אפילו בפתח גיהנם. תרץ היעבץ, בפתח גיהנם הוא לא עושה תשובה. אבל כשהוא נכנס בפנים ושורף אותו האש, כואב, צועק, אומר נכון, אמת, אמת, אמת. והראיה מקורח, קורח ועדתו, עד שנפלו, עדיין מרדו נגד משה. עכשיו מה הם צועקים? משה אמת ותורתו אמת והם בדעים. אז הוא אומר, זה הפשט. רשעים בפתח גיהנם, לא יהיה, נשרפו אותו, לא רוצה, לא נכנע. תביא אותו, הוא רוצה לעשות עוד עבירות. אבל אחרי שנמצא שם, כבר די. לא יכול להיות.
אבל המשפט רשעים בגיהנם 12 חודש,
יופי, הגמרא בראש השנה.